ברשות רבה של רחובות ומרדת רד של הבית הגדול והקדוש הזה, ברשות ראש הישיבה שלנו, רבנים וקהל קדוש. במקור מספר אחד יש קרוז כזה או קריאה כזאת, וזה לשונה: בית הכנסת הגדול בית יעקב אשר בחורבת רבי יהודה החסיד, זכותו יגן עלינו אמן, מלווה בזה את כבוד נשיאו, ראש רבני ארץ ישראל, הגאון הגדול, מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק שליטה, ליום צאתו לאמריקה לטובת היישוב וכו' וכו'. כשאתה מסתכל בספרים, יש פה טעות אחת. כתוב פה ראש רבני ארץ ישראל. ידוע שכאשר מרן הרב זצ"ל התמנה להיות רב ראשי לישראל, אז הנציב העליון הרברט סמואל רצה לקרוא לו ראש רבני ישראל, והרב בשום אופן לא הסכים. כלומר, ראש רבני ישראל זה הכוונה שהוא שולט על הרבנים. בקושי הוא הסכים שיקראו לו רב ראשי, כי זה קצת בולט בין השווים. יש כאן תכונה מאוד מיוחדת של מרן הרב זצ"ל. תכף קצת נרחיב בזה. הקשר של הרב לבית הגדול והקדוש הזה, זה לא קשר טכני, כיוון שהוא היה הרב הכי גדול בארץ ישראל ובעולם, אז שמו אותו פה להיות נשיא בית הכנסת הגדול והקדוש הזה. יש בהחלט דברים פנימיים שקושרים דווקא אותו לבית הכנסת הגדול והקדוש הזה. מרן הרב זצ"ל, היה לו סבא רבא, שהוא למה היה מתלמידיו המובהקים של רב חיים מוולוז'ין, שהיה ראש וראשון לתלמידי הגר"א, זכר צדיק לברכה. גם אביו של מרן הרב זצ"ל וגם הוא בעצמו כמובן למדו בוולוז'ין, ובשיחות הראייה מביא הרב נריה שבבית שלהם היו תמיד רגילים לקרוא את איגרת המוסר של הגר"א. ורב ישראל פורט מגדולי ירושלים כותב ככה: זכורני לתקופת שנת המאה, אני קורא מספר 6, זכורני לתקופת שנת המאה להסתלקותו של גאון ישראל רבנו חיים מוולוז'ין זצ"ל, בי"ד סיוון תרפ"א נכנסו חכמי ישראל לישיבת עץ חיים, פה זה הבניין הסמוך למקום הזה שאנחנו עומדים בו עכשיו, בירושלים העתיקה הטובבה, לשמוע דברי אלוקים חיים יוצאים מפי קודשו של ראש הרבנים אמור הגראי הכהן זכר צדיק לברכה. נשא מדברותיו בלהבות קודש, נתן הערכה שלמה ומקפת על אורחות חייו של אותו מאור הגולה על רב חיים, פועלה וכו' וכו'. אחד הרעיונות המרכזיים, אני עברתי מספר 7, המרכזיים שבאגרות קודשו היה להבליט גודל קדושתו של הגרח, של הרב חיים, שהזקנה ושיבה לא לקח עטרה לעצמו. ויש פה למטה, ממספר 8 והלאה, מכתב נפלא שכותב רב חיים מוולוז'ין, שמאשש את מה שכאן הרב אמר. אני קורא מספר 8-9 בעצם. בתוך ספרו של הרב מימון, יש שם בחלק שני הנוסח של המכתב הזה של רב חיים מוולוז'ין. הוא כותב ככה, אני קורא מספר 9: ידעתי כי לא זכיתי למידת הענווה, אמנם דילא דגמרא הוא בירושלמי סוף שביעית, שמי שאינו בקיא רק במסכת אחת ורואה שנוהגים בו כבוד יותר מזה, מחויב הוא להודיע האמת, ואנוכי שמעתי שנקרא עליי שם רבנו הגדול מרבן שמו בכל תפוצות ישראל, מרנה ורבן הקדוש ישראל ואורו הגאון מורנו הרב רב אליהו נשמתו עדן החזית מווילנה, וזכיתי להיקרא עליי שמו הטוב, לומר שאני תלמידו. ראיתי חובה לעצמי להודיע בישראל נאמנה שחלילה לי לפגום בכבוד הרב רבנו הגדול והקדוש נשמתו עדן, להיקרא שמו עליי, והודעתי נאמנה שכל האומר כן אינו אלא טועה גמור, כי רבנו הגדול הגר"א, נשמתו עדן, הייתה משנתו סדורה לו הלכה ברורה וכל התורה כולה בלי שום ספקה, קמה במקרא, במשנה, בש"ס, בבלי, ירושלמי, מחילתא, ספרא, ספרי, תוספתא, מדרשים, זוהר, וכל דברי התנאים והאמוראים הנמצאים בינינו, בכולם זכה להיות חלקו בהם, להכריע בין הספקות המתיילדים בדבריהם, ולדרוש בהם דברים, להיות שומע ומוסיף תלי תילים של הלכות ואגדות ודרשות ורזי דרזין. ואיך אשים אני פניי כחלמיש ולא אבוש להיקרא בשם תלמידו? אחר אשר לא זכיתי לקבל מהודו אלא במקצת, אף במקצת. ובמסכת אחת לא זכיתי להיות בידי הלכה ברורה, כי הספקות מרובים והכרעות מועטות, ובקצת הימים אשר זכיתי לשמש אותו, לא זכיתי ממנו אלא לידת צורתא דשמטא אחר היגיעה. זה התיאור שגם הרב ציטט אותו באותו דיבורים שהוא דיבר פה כשמלאו 100 שנה לפטירתו של רב חיים מוולוז'ין. גם מרן הרב בעצמו, אני לא יכול יותר מדי להעריך, ביטויי הענווה שלו הם משהו מאוד מאוד נפלא. אני קורא פה דברים שאמר פעם הצדיק לוין, אני קורא 10-11. צדקתו וחסידותו ופרישותו של הרב הכוונה לא הכיר בצורתא דזוז הכלל. היה מסור בכל רמ"ח איבריו לאהבת המקום, לאהבת ישראל ולארץ ישראל, לקרב את ישראל לאביהם שבשמיים, במקום גדולתו שם ענוותנותו, ענוותן מאוד מהנעלבים והסולחים, ואף לאלו שהציבו את רוחו הטהורה. ושמעתי כמה פעמים מפי הקדוש שהיה מתפלל בכל יום עליהם שלא יענשו, מי שפגע בו חלילה בסיבתו, וסולח להם. לא סך שיחה בטלה מימה בלי תועלת. זה מזכיר לנו את חובת הלבבות, אני קורא מספר 12, שם כתוב, אנוכי, כשאני לעצמי, הנה לי ברוך השם, רחוק מלהיות נהנה הרבה כשמשבחים אותי, ולא להיות מצטער ומקפיד הרבה כשמבזים אותי. והרב אומר לעצמו, מספר 13, אינני מן האנשים שבושים לומר טעיתי, ולא הייתי בוש להגיד טעיתי לפני אלוהי, לפני אלפים ורבבות עם. ומספר 14, מאוד אני תמה, איך כתב עליי שיודע הוא שלא יחזור מהיתרי? מישהו כתב עליו, אתה בטח כבר התארת, אתה לא תחזור בך. שרה למרה, חלילה לי שלא להודות על האמת. הרב לא כתב לאיש 15, תלמידי, אלא רק ידידי וכדומה. פעמיים יצא מגדרו זה למי שהייתה נחיצות מיוחדת להועיל לו בפרנסה וכדומה, אז הוא כתב כן תלמידי. קורא מספר 17. מוולוז'ין, מקום שם הסתופפו אז רבים מאלה שהתפרסמו אחר כך לגדולי ישראל, רב אברהם יצחוק הוכר תכף גם מהנציב, וגם מבעלי התריסים שבישיבה כאחד מיחידי הסגולה בתורתו ובצדקתו. 18 שעות מעת לעת היה לומד בוולוז'ין, ויום יום היה עובר על 60 דפים גמרא מתוך עיון רב. נועם שיחותיו, תשובותיו וכו' וכו', מידותיו המוסריות, הליכותיו הנימוסיות, עשו למרכז ההתעניינות בוולוז'ין. אני הופך את הדף. בשאילתות ששאל רב חיים מוולוז'ין את הרב, יש בין השאר כמה וכמה נקודות שעוסקות בלימוד. אני קורא מספר 18. לימוד וחזרת משניות סגולה להתמדה ולהבין הפשט דווקא, ולחזור 2 או 3 פרקים בכל יום עד שיורגל ללמוד חי פרקים בכל יום. תנ"ך, ללמוד עם רש"י. חידושי תורה, זה לא איזה אנשים שמחדשים, מפליאים ותוכנים זה בזה. חידושי תורה נקרא כל מה שלומד יותר, או מתבררים הדברים או מחוברים אצלו, כי כל זה, כל זמן שמשמש בהם וחוזר יותר, נתבאר הפירושים, וזה אצלו חידושים. היה פעם יהודי חשוב בירושלים, משה מרמר ליפשיץ, והוא כותב, רבו של הרב, רבו המובהק, היה הגאון מווילנה. ואף על פי שלא יצק מים על ידיו, שלשלת של תורה של פסקה חברה אליו. כמו שאמרתי מקודם, הרבא והסבא רבא וכולם למדו אצל רב חיים מוולוז'ין, תמיד הרב. גם הרב ווטנר כותב באיזה מקום, מספר 22, הרב היה איש הגרא. פירוש הדברים הוא שהיה הרב נאמן רוחו בבית מדרשו של רבנו אליהו הגאון מווילנה, בדרך לימודו בניגלה ומסורת הקבלה בנסתר. ידוע שכשנפטר הלשם, שהרב מגדיר אותו כגדול, גדולי הקבלה בדורנו, כל מקום שהמקובלים בזמנו התקשו, הם הלכו אל הרב. אני קורא 23. רב היה העמל אשר השקיע הרב בעומק שיטותיו של הגר"א, על פי פירושו למשנה שנות אליהו. ופינוח ורמיזותיו וכו'. ומתכוונים פה לספר חשוב שכתב מרן הרב זצ"ל באר אליהו. הרב פענח בתוך כל ארבעת חלקי השולחן ערוך, על כל ההלכה בשולחן ערוך, יש איזה מקור קטנצ'יק ברמזים של הגר"א, זכר צדיק לברכה. ואחר כך הוא כתב על כל, כמעט על כל מילה שם כמה עמודים של הסבר על הדברים האלה. רב צבי יהודה פעם סיפר לנו שבזמנו הוא קרא באיזשהו מקום את ההסכמה להערותיו של הגר"א, ושם היה כתוב שאסור להדפיס את ההערות של הגר"א, אלא בהסכמתו של המוציא לאור שהוציא את הדברים האלה לאור. ואז רב צבי יהודה באמת הפסיק להדפיס את הספר הזה, אבל בבואות הימים בא אליו אחד, הרב לנדור, דור שישי לגר"א, הביא לו כתב יד של הגר"א, ואז הוא אמר, אחרי שיש לי כתב יד של הגר"א, זה כבר לא מה שהודפס בדברים, אז באמת רב צבי יהודה כתב והוציא לאור את הספרים הנפלאים האלה שנקראים באר אליהו. אני מדלג פה מקוצר הזמן. 28. סלח לי רב מיכאל קיבילביץ', מתלמידי הישיבה שהקים הרב ביפו, פעם התחיל הרב ללמוד איתנו את ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי. ואתם יודעים שהגר"א שם כותב, בהקשר לספר הכוזרי, הוא היה מצווה ללמוד חובת הלבבות, ובמקום שער הייחוד, אז הרב אמר ללמוד ספר הכוזרי, שהוא קדוש וטהור ועיקרי אמונת ישראל ותורתו תלויים בו. כל פעם שהיינו לומדים עם רבי ציודי הכוזרי, אז הוא היה מתחיל עם המאמר הזה של הגר"א. ואז הרב אומר, אני קורא פה השורה השלישית במשל 28, ראוי שנברך עתה, כשהתחיל ללמוד הכוזרי, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע דברי חכמים. שהרי רבנו הגר"א מווילנה ז"ל הוא שציווה ללמוד את הכוזרי, ככתוב בתוספת מעשה רב על הספר הזה שראינו חלקו למעלה. אני עובר למספר 30. גם כן בהקשר לבאר אליהו, והרב מסביר למה הגר"א כתב כל כך הערות על ממש על כל אחת, הערות מאוד מאוד קצרות על כל אחת מההלכות שבשולחן ערוך. אז הוא מסביר את זה כאן, אחד מצעדיו שאנו יכולים למעלות אחריו על שדה ההלכה הוא השלמת מאורו בחלקי השולחן ערוך. וכאן הוא מסביר בהמשך הדרך שהגר"א חשב שמרוב שאנשים לומדים בצורה של פלפולים ובאריכות רבה ספרים אחרים, לפעמים יש חוסר קשר לשולחן ערוך בעצמו. ולכן הוא טרח וכתב על כל ארבעת חלקי השולחן ערוך ועל כל חלקי הלכה מתוך הארבעת חלקים האלה את ההערות שלו, כדי שנחזור בחזרה ללמוד את הדברים האלה ממקורם. מי שלא רואה, אם אתה רוצה שלימו את זה לבד פה, את המשך הדרך, אני לא רוצה פה להאריך. אני קורא 33. הרב שבכל דרכיו היה נאה דורש ונאה מקיים, הראה גם בנושא הנכבד זה את התמסרותו הרבה. לכן הוא הלך וכתב את הספר הזה באר אליהו. כשיצא הספר הזה לאור, אז אמר רבי יצחק זלמן, מספר 35, הגיעו לידיו הדוגמאות הראשונות של ההדפסה של באר אליהו של הרב, והוא אמר, יקרא בהתפעלות, זהו אור עולם. וגם כשהרב היה כבר חולה אנוש, ואז כמעט שכבר היה בסוף ימיו, כשסיפרו לו את מה שרבי יצחק זלמן אמר, הוא מאוד מבסוט מזה שהרב טיפל בהערות של הגר"א, הייתה לו קורת רוח מזה, והוא אמר אז, בשעה שכתבתי את באר אליהו, הייתה לי הרגשה כאילו אני שרוי במחיצתו של הגר"א, עומד ומשמש לפניו, מגיש לו את הספרים בבלי וירושלמי ורמב"ם ושאר הראשונים. הנה הרב זלגו דמעות והוא הוסיף, תהילה להשם יתברך גם על המעט שזכיתי לשמש את רבנו הגר"א. זה באמת הקשר, אני חושב, המיוחד שישנו בין הבית הזה הגדול, הגדול והקדוש הזה שנבנה על ידי תלמידי הגר"א למרן הרב זצ"ל. ועכשיו אני רוצה פה להוסיף עוד שתיים, שלוש נקודות. תראו את מספר 37. משנת תרפ"א, כך כותב הרב מימון, כשאומות העולם התאספו בסן רמו והכריזו מתוך הכרה כי ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, הכוונה היא שהייתה הצהרת בלפור, שכידוע לכם, לפי מה שאמרו הרבה אחרונים גדולים, שברגע שיש הצהרת בלפור אז אין פחד השבועות יותר. זה דבר הלכתי. הודיעו לי את הבשורה וביקשו ממני לסדר עוד באותו יום אספה בבית הכנסת של רבי יהודה החסיד כדי לעשות פומביות להכרזה זו, להצהרת בלפור ולהכרזת חבר המדים, חבר הלאומים. 38. פניתי אז למרן הגאון הצדיק רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל. הוא נענה תכף לבקשתי להשתתף באספה זו, הוא בא לבית הכנסת לבוש בגדי שבת ונאם מתוך שמחה וצהלה על אודות מה שאומות העולם הכירו בזכותו של עם ישראל על ארצו. דבריו הנלהבים הכניסו בלב רבים מתושבי ירושלים שמחה עצומה והתלהבות מיוחדת. באמת הדבר הזה, המהלך הזה, התחיל מהצהרת בלפור. אתם יודעים שהרב באמצע הכהונה שלו של ביפו, הוא נסע לחוץ לארץ כדי להשתתף באספה של אגודת ישראל. פרצה מלחמת העולם הראשונה והוא נתקע שם. הוא סיבוב הסיבות והוא אחר כך נהיה רב בלונדון בערך 4 שנים. באותה תקופה הייתה ההיערכות לקראת הצהרת בלפור. היו גם אז כל מיני אנשים בישראל שכתבו מכתבים מהממשלה הבריטית, לא צריכים הצהרת בלפור, אנחנו אזרחים נאמנים של בריטניה וכו' וכו', והרב עשה צום בכל אנגליה נגד אותם היהודים ולחץ מאוד מאוד על הצהרת בלפור. ואחר כך הוא כותב, אני רואה שבגלל זה הקדוש ברוך הוא סיבב את הסיבות שאני פתאום אצטרך להיתקע בלונדון כדי להמריץ להביא את הצהרת בלפור. אני רוצה לסיים בפסקה אחת מספר שנות אליהו על מסכת ברכות. אז אני חושב שזה מאוד מאפיין גם את הרב. המשנה אומרת, אין עומדים להתפלל מספר 40, אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו את ליבם במקום. מה עשו החסידים האלה שעה שלמה? אומר הגר"א ככה, כדי שיכוונו את ליבם לאביהם שבשמיים, פירוש אסור לכוון בתפילה לצורך עצמו, אך להתפלל שיהיו כל ישראל בתכלית השלמות ויהיה נשלם כנסת ישראל למעלה. כל התפילה שלנו ב-18 בלשון רבים. חוננו, שלח לנו וכו' וכו'. אבל לא לצורך עצמו. כלומר, בשעה הזאת הם למדו אולי מהר"ל או משהו כזה להשתחרר מהפרטיות ולדבוק בכלל ישראל. אבל לא לצורך עצמו, אלא התפלל באלוקי נצור על עצמו. ולכן, זה הכוונה שיכוונו את ליבם לאביהם שבשמיים, לא שיכוונו בדיבור, אלא שיכוונו את ליבם לכלל ישראל. זה בעצם היה תמונה של גם של הגר"א כמובן, של רב חיים מוולוז'ין, של גדולי ישראל האמיתיים, שהשתחררו מהפרטיות שלהם, ובאמת נדבקו תמיד בכלל ישראל. אני רוצה לסיים פה באיזה דבר אישי. ברוך השם, אנחנו גרים פה 4 שנים, ובפעם הראשונה שבאנו לפה, בילדותי הייתי ילד קטן, זה אני זוכר שהייתי פה עם אבא שלי, זכר צדיק לברכה. הוא אמר לי, תסתכל פה, נכנס לפה לחורווה, הוא אמר לי, תסתכל למעלה, מה אתה רואה? אמרתי לו, אני רואה כוכבים. זה לא היה כמו היום, זה היה תכלת למעלה. והצייר הגדול החרדי, בק, צייר את העולה, את התקרה כמו שמיים. זה היה משהו אדיר, הדבר הזה. התעניינו פה עכשיו למה שינו את הדבר הזה, אז הם אמרו שזה מעכב את האקוסטיקה של המקום הזה. אבל זה היה רושם אדיר, הבית הגדול והקדוש הזה כבר אז. אחר כך לצערנו הרב שמו פה 100 קילוגרם חומר נפץ ופיצצו את הבית הזה. כשבאנו לגור פה לפני 35 שנה, יום-יום היינו עוברים פה ובוכים על החורבן שאנחנו רואים. ואז ברוך השם, באמת בהנהגתו של אמר הדיאטר של היום, הקימו ועדה והתחילו להתעסק עם החורווה, ואנחנו עקבנו אחרי הבניין, כל האבנים האלה שאתם רואים פה, הם היו, באמת, הקיר הזה היה נשאר, הם סימנו מספרים על כל אבן ואבן שאתם רואים פה, גם מסביב, ואחר כך שבנו את זה מחדש, הם סידרו את הדבר הזה ממש כמו שהיה. מזכיר קצת את מה שכתוב במסכת סוכה, שכשאתה עושה סוכה, אז תעשה שהדפנות יהיו באותו צד, מה שבצפון צפון, מה שבדרום דרום וכדומה. וכל פעם שהיינו רואים בו ורואים את הבניין מתרומם עם המנוף הגדול שהיה פה, אמרנו, הנה תראו, כאן מתבצע מה שאמר יחזקאל, שהקדוש ברוך הוא ייקח את עם ישראל עצם עצם, יחבר את העצמות ויעשה את תחיית המתים. יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו.